טוב, ערב טוב. אנחנו יכולים להתחיל. אנחנו לומדים היום את הסוגיה, לפחות את היסוד של הסוגיה, שמתחילה בדף נ"ב עמוד ב, שומר אבדה. הסוגיה היא בעצם מיקומה בתוך פרק הקונס, בתוך מסכת בבא קמא. הוא באמת, באמת מוזר. לא מדובר בסוגיה הזאת במשהו שנוגע לבבא קמא. אני בעזרת השם אנחנו נוסיף בסוף השיעור, נעשה איזשהו קשר, אבל הסוגיה עצמה עוסקת במציא, במעמד של שומר אבדה. יש פרקים, פרק וחצי בבא מציא שעוסק בדיני שומרים, הכוונה היא שמכין שם סחר, סוחר ושואל, ויש עוד שומר שנקרא שומר אבדה, האם הוא כמו שומר חינם או כמו שומר שכר, הנה זה קשר עם דיני בבא קמא, עם דיני נזקין. ניתן לשאול מה הדין של שומר אבדה לעניין נזקין, ונשאל אותו, אבל זה לא נוגע לסוגיה הזאת. אנחנו יודעים אפילו שואלים איך זה הגיע לכאן, למה זה פה, לא, זה קצת יותר דרוש מאשר פשט, אנחנו הגענו לזה, אז אנחנו נלמד אותו. בסדר? אומר הגמרא, איתמה, שומר אבדה, רב אמר כשומר חינם דמי, רב יוסף אמר כשומר סחר דמי. מה פירוש המילים שומר אבדה? אדם מצא אבדה, הוא חייב להחזיר, קודם כל חייב להרים, אסור להתעלם, לא תוכל להתעלם. ואחר כך הוא צריך לחפש את הבעלים, הוא מודיע, בעלים מגיעים, נותנים סימן, ואז הוא מחזיר. היהודי הזה נקרא שומר אבדה. בפרשת כי תצא, יש שור טועה, אז השאב תשיב, הוא צריך להחזיר. אז יש מחלוקת איזה סוג שומר הוא, לכאור הכוונה היא, האם הוא חייב בגניבה ואבדה. אם הוא שומר חינם, הוא זוכה בפשיעה ופטור מגניבה ואבדה. ואם הוא שומר שכר, כמו שיטת רבי יוסף, אז הוא חייב גם בגניבה ואבדה. זאת לכאורה השאלה, לכן למה, זה לא שאלה של בבא קמא, זה שאלה של בבא מציא. מה ההיגיון של המחלוקת? מסביר הגמרא. רב אמר כשומר חינם דמי, מהי הנאה קמתי לי? רבא אומר שהוא שומר חינם, למה? כי הוא שומר בחינם. אינני אומר כלום על הסיבה ששומר חינם, שומר חינם, שומר שכר, שומר שכר, אבל הוא שומר והוא בחינם. אז הוא שומר חינם. מהי הנא קמתי לי? רבי יוסף אמר כשומר שכר דמי. בהי הנא דלוי באיה למיתוי לריפתא לעניא, הוי כשומר שכר. שיטת רבי יוסף, מה שנקרא במקום אחר, בדף בנדרים, דף למד ג', פרוטו דרבי יוסף. רבי יוסף אומר, כששומר אבדה, יש לו הנאה. והנאה הזאת היא כנראה מקבילה לשכר, ששומר שכר. איזה הנאה יש לו? דלוי באי למית ולי ריפתא לעניא. שהוא לא צריך לתת צדקה, כתוב כאן ריפתא, זאת אומרת לחם, בנדרים כתוב פרוטה, לא באי למיתוי לריפתא לעניא, מסביר הרש"י שעוסק במצווה פטור מן המצווה. ובלכת לך בדרך נפק לנו מסכת סוכה. כיוון שהוא עוסק במצווה, יש כאן הרבה הנחות, כנראה ששומר אבדה עוסק במצווה, אז הוא פטור מאותו זמן מלעסוק במצווה אחרת, כפי הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה. זאת סוגיה בסוכה, דווקא חפה כפי שרשי כותב, וקצת במקומות אחרים, קצת לברכות, עיקר הסוגיה זה בסוכה. אז הוא פטור מלתת צדקה לעני, אז הוא, כנראה, הפשט הוא, כנראה, אז הוא הרוויח משהו. את אותו ריפתא שהוא לא נותן, זה הנאה. זאת השכה, ולכן הוא שומר שכה. למה, אז רבי יוסף אמר דבר אמיתי, למה רבא חולק? נראה. רבא אמר אין ענה. רבי יוסף אומר שיש ענה, מה בדיוק המחלוקת פה? אז נראה, נראה כמה אפשרויות, בגמרא לא כתוב. איקא דמפרשי הכי. רבי יוסף אמר כשומע סחא דמי, כיוון דרחמנא שבדי בעל כורחי, הלכה כשומע סחא דמי. אז כאן אנחנו אפילו לא מבינים את היסוד של הסברה. בתירוץ הראשון של רבי יוסף, הבנתי שהוא מקבל הנאה, אז לכן הוא שומר הנאה, כלומר שומר שכר. הנאה זה מקום השכר. כאן הוא משהו כנראה למדני יותר, כיוון שהוא שומר בעל כוחו, הוא לא הסכים לשמירה הזאת, התורה חייבתו, לא תוכל להתעלם והסבתא לתוך ביתך, אתה צריך לשמור, אז לכן הוא כמו שומר שכר. מה לכן הזה? מה הקשר? למה לא יכול לשומר חינם בעל כוחו? אנחנו עושים כאן איזושהי החלפה, הקבלה. התפקיד של השכר בשומר מרצון, כאן משמש הבעל כוחי. לא ברור מה זה. מעניין שאין כאן רש"י להסביר, רוצה למרות שזה ממש צועק להסבר. ראיתי במקרה באור שמח, הוא נותן איזשהו הסבר שלא כל כך הבנתי, אבל כותב דרך אגב, מה שאולי לא כל כך מתאים לפירוש של הרמב״ם, הוא אומר, ברור שזה לא מהגמרא, זה רבנן סבראי הוסיפו אותו. ובכל זאת אני חייב להסביר אותו, כי זה גם חכמים. ראשונים לא מתייחסים לזה, אין רש"י, אין תוספות, אין רשב"א, אין רייבד, אין תוספות רבנו פרץ, אין משהו מקבצת כלום. יכול להיות שהראשונים לא היה להם, זה לא היה פניהם, כי זה קשה להבין איך שידלגו על זה, זה זועק לשמיים, תסבירני. הדבר דורש הסבר. טוב, זאת הסוגיה. עכשיו, הגמרא, כל שאר, זה בעצם מה שאנחנו נעסוק היום. העמוד וחצי, העמוד שני עמודים הבאים, זה ראיות. לכאן ולכאן, האם הוא שומר שכר או שומר חינם, לגבי כל מיני דינים שהם נפקמים, שומר שכר ושומר חינם, ויש ברית או איזושהי ראיה אחרת לכאן ולכאן, והגמרא באמת מסתבכת קצת בדין אחר לחלוטין, בתור איתנת גנב, וליסטה מזויין, אם הוא גזלן או גנב, נקודות מעניינות, אבל הם לא משנים את עצם הפשט פה. כמעט שלא משנים כלום, יש נקודה אחת שבזאת השם אולי נזכיר, אבל זה לא משנה, פחות או יותר. טוב, אז אנחנו רוצים להבין את עצם המחלוקת הזאת שומר הבידה, כי צריכים להבין מה זה שומר הבידה, ואז נבין אם הוא שומר חינם או שומר שכר. אדם מוצא הבידה, הוא הופך להיות שומר עליו. תשאלו איפה זה כתוב? איך יודעים שזה נכון? ואם זה נכון, למה זה נכון? אז יש לנו רמז בגמרא, באותו איקא דמפרשי. כתוב, דרך אגב, כדי להסביר למה הוא שומר שכר, שזה מן הסתם רבא חולק, אבל כתוב בכל זאת עובדה, כיוון דרחמנא שעבדי בעל כורחי. אז כתוב בגמרא ששומר הבידה הוא שומר הבידה כי התורה חייבתו. הלשון, רחמנא שעבדי זה לא בהכרח מפרש ככה, מכריח אותנו להסביר ככה, אבל לכאורה זה אומר לחפש פסוק. לדעתי ענייה, ואני לא ממציא את זה, אני פשוט לא זוכר איפה ראיתי את זה, אני חושב זה אפילו בראשונים כבר באיזשהו מקום, ובוודאי באחרונים, זה באמת פסוק מפורש. זה באמת פסוק מפורש. כתוב בפרשת כי תצא, צריכים לשוב אבידה, ואז כתוב שאם אתה לא מכיר אותו, אז ואספתו לתוך ביתך. והיה כי דרוש דרוש אחיך אותך ואשב אותו לו. אז צריכים לאסוף את זה לתוך הבית, עד שיבוא הביילים, עד שהביילים ידרשו אחרי הדבר וימצאו אותך, כי אתה תלית פתק כנראה בזה. מה הפשט? עכשיו אני אומר פשט. אנחנו נלמד קצת מקרא. מה פשט המילים? אבל צריכים לענות כלמדן, כן? כמשפטן, כי זה לא סיפור כאן, זה משפט הלכתי. מה זה ואספתו לתוך ביתך? כתוב בתורה, אם אתה מוצא דבר ואתה יודע מי זה, אז תחזיר לו. אתה לא יודע מי הביילים, כי לא כתוב, השם שלו לא מופיע על זה. אז ואספתו תוך ביתך, מה הפשט? אני חושב שהפשט, ממש פשט, לא דרוש הלכתי, מה שהפשט? זה לא שתביא אצל הבית. אם אני לא, אני רוצה לשים את זה בכיס, אז זה לא טוב. אני מצאתי את זה בזמן שאני נוסע. אז אני צריך לרוץ הביתה? מה זה ואספתו תוך ביתך? תכניס אותו תחת שמירתך, זה ממש פשט המילים. ואספתו תוך ביתך, לקח את הדבר הזה, ואתה לא יכול להחזיר, אז בינתיים, אתה צריך לאסוף אותו, לאסוף זה, להכניס אותו לא דווקא בית, יכול להיות שנשים את זה במשרד, יכול להיות שנשים את זה בכיס. אבל מה זאת אומרת לביטי הרכב? ככה זה המיטה. ולא רק כך, זה לא נקודה גיאוגרפית. זה בא להגיד שצריכים לטפל בו. צריכים לאסוף, זה אומר, לאסוף ולשמור. אני חושב שלאסוף זה כמעט ברמה המילולית זה לשמור, אבל בוודאי שבהקשר הזה זה לשמור. לדעתי, זה מה שכתוב בפסוק. אדם מוצא עבידה, הוא צריך להחזיר, ואם הוא לא יכול להחזיר בינתיים, כי אתה לא יודע מי זה, אז בסבתו, תוך ביתך, צריכים לשמור עליו, עד שיהיה אפשרות להחזיר, עד הראש הכריחה אותך, ואז והשיבות עליו. לדעתי, זו הפשט הפשוט, יש כאן גזירת הכתוב. עכשיו, זה שאומרים שיש כאן גזירת הכתוב, זה לא עונה לחלוטין על השאלה, מה בדיוק האופי של שומר עבידה? יש כאן שאלה אחרת, היינו, האם זה דין בעבידה דווקא? יש מצוות עשה של השבת עבידה. אני רוצה להזכיר, המצוות עשה הוא מעבר לדיני מומנות של שמירה וגניבה וזה. אם אני הולך ברחוב ואני רואה עבידה, אז אם לא הרמתי אותו, אני לא שומר. אבל אסור לי לא להרים אותו. זה מצוות עשה נטו. כלומר, זה הייתי קורא, אם היה לי רשות לשייך את ההלכה הזאת, הייתי שם אותו ביורדיה, ולא בחושי משפט. ברור שזה יהיה בחושי משפט. אבל יש מצווה להרים, ולא להתעלם. בינתיים אין לי מחויבות משפטית ממונית. אני לא שומר עליו. כי יש, אפשר להוכיח מגמרות, לא ניכנס לזה, אני צריך להרים. ההגבעה היא משמעותית לגבי דיני עבידה. אבל כתוב בתורה, השב תשיבנו גם לפני כן. זו מצוות עשה. אז ניתן היה לטעון שגם מה שבוא במשך, אחרי שאני אקח את זה לרשותי, שעכשיו התורה שיבד אותי בלשון הגמרא, חייב אותי להפוך להיות שומר, אז זה אולי תוצאה של אותו מצווה. אבל זה רק בקשר של הוידה, יש מישהו שהוא נבח, הלך לאיבוד, התורה מדין גמילות חסדים, מדין לך תריך כמוך, מדין לעשות דברים טובים, חייב אותי להחזיר לוידה, ומאלה גם חייב אותי להיות שומר הוידה. אבל יש מקרים אחרים, השאלה שאני מחפש עכשיו זה שמקרים שזה לא מוגדר כעבידה, יש משהו שזה לא אצלו וזה נמצא אצלי. איכשהו חפץ של מישהו נפל לתוך הרשות שלי, זה לא מוגדר כעבידה. זה לא מוגדר כעבידה. אתן דוגמה, אנחנו מדברים על כך, התשובה ההלכתית היא פשוטה, אבל צריכים להגדיר אותו טוב. אם מישהו נתן לי, מישהו מכר לי משהו, הוא מכר לי פרה. ונגיד שלא עשיתי קניין עדיין, או שעשיתי קניין, אבל מסיבה אחרת אפשר להחזיר אותו. סתם, כמו היום יש חוק. אז יש תנאי שאני יכול להחזיר אותו לביילים, תוך 30 יום, ואני לא אוהב אותו. אז אני מודיע לו שאני מחזיר. מה מעמדו כרגע? לא קיבלתי לשמור אותו. תגיד שאולי במקרה הזה זה לא מקרה טוב, כי אולי זה שייך לי בינתיים, עד שאני לא מחזיר זה שייך לי. אני פשוט מחפש מקרה שמשהו נמצא אצלי, אבל זה לא שייך לי, זה שייך לו. ואני, כן, ואני באמת חייב להחזיר לו. אין ספק שאני חייב להחזיר לו. אבל זה לא עבידה. האם יש דין ששומר עבידה גם במקרה כזה? עכשיו, אני חושב, השאלה הזאת היא לא תלויה בשאלה מה המקור. המקור לדעתי זה הפסוק. הפסוק אומר שאדם צריך בספתו לתוך ביתך. השאלה אם אני מרחיב את זה או לא. האם יש דין כללי ש... כל דבר ששייך למישהו אחר והוא תחת ידי, אני חייב לתת לו. זה לא כזה פנטסטי להגיד, הלא, מדין, הגמרא אומרת ככה, יש דין של השבת עבידה. אני בעצם אפשר להגיד שאני מרחיב את המושג של שומר עבידה, או שאני מרחיב את המושג של השבת עבידה. אם אני רואה מישהו טובע בנהר, הגמרא אומרת שאני צריך להציל אותו. למה? יש כמה מקורות, אחד מהם זה מהשבת הוידה, אם צריכים לשוב לבית, את ממונו, אז כל שכן צריכים לשוב את גופו. אז כמו השבת הוידה, זה יסוד למשהו מוסרי כללי. אז אני אומר, כמה חומר דומה, אם אני צריך להחזיר לו, אבל עידן, אני צריך להחזיר לו גם דברים אחרים, לא כמה חומר זה, זה ממצינו. אנחנו, התורה חייבה את כולנו להיות אחראים על הרכוש של מישהו אחר. אם הוא יכול לטפל בעצמו והוא לא מטפל, אז אני לא צריך לעזור לו. אם הוא לא יכול לטפל מסיבה זאת אחרת, כי הוא טובע בנהר. הנה, אולי מקרה כזה באמת, זה לא עבידה. אדם נפל לנהר, כשנפל לנהר, אז גם הקובע שלו נפל לנהר. זה לא עבור, זה לידו. שניהם טובים, אבל זה לידו. אז אני קופץ כדי להוציא אותו מהנהר. סביר שאני מוציא אותו קודם אחר כך את הקובע, אבל לא בהכרח. אני מנסה שלא תגידו לי שאחרי שהוצאתי לו מנהר, אז עכשיו הכובע שלו עבוד. זה לא עבוד מצד עבידה, כלומר, רחוק ממנו, זה עבוד כי זה הולך לאיבוד. הגמרא לומדת להציל דברים מאיבוד, שזה בעצם סניף של השבת עבידה. מקרה שהחבס בכלל לא עבוד, בא אריה והולך לטרוף את הכבש שלך. אתה עומד ליד הכבש, זה לא עבוד. אבל לך אין יכולת להציל, ולי יש יכולת להציל, לי יש מקל ולך אין מקל. אז אני חייב להציל. אז כאן העניין של השבה, של השומר, אני לא צריך לשמור, אבל אני אומר, כמו שאני צריך להציל שם, אז ככה אני גם צריך להציל את הרכוש שלך, ואיך מצילים את הרכוש שלך? שומרים עליו מכל נזק. אז אם במקרה הקבר שלך נמצא אצלי, לא עבוד, בא לבקר אותי. הקבר בא לבקר אותי, אתה יודע שהוא בא לבקר אותי, אבל עכשיו יש אריה שבא לטרוף אותו, דווקא אותו לא אותי, אני צריך לשמור עליו. צריך לסגור את הדלת. שאריה לא יגיע, זה שומר עבידה, לא שומר עבידה, אבל בכל זאת, התורה חייבה לשמור על כל דבר. כן או לא, האם צריכים לעשות מעשה הגבה כדי להתחייב בשמירה, או לא צריכים להתחייב בשמירה? האחרונים דיברו על השאלות האלו, שקצת להביא ראיות ניצחות לכאן או לכאן. אני אומר, לדעתי, זה לא קשור לשאלה איך אדם, למה הוא שומר. התשובה של השאלה למה הוא שומר, זה בגלל שהתורה חייבתו, כמו שכתוב כאן, רחמנא שבתאי. ואם תשאל אותי איפה זה כתוב, זה כתוב בגלל, כתוב בספתו אל תוך ביתך. מיקי אומר שואל, שואל הוא שומר. יש ארבעה שומרים, אחד מהם נקרא שואל. אז שואל זה לא עוד דוגמה, זה ממש דוגמה. ושואל הסכים להיות שומר, כלומר שואל הוא שומר מדעת. הוא לא שומר עבידה, הוא שומר שומר. יש לו גם זכות להשתמש בו, אבל אחד מארבעת השומרים זה שואל, זה פרשה. זה פשט משפטים, לא פשט כי תצא. מנחם, לכאורה חיוב שמירה לא גורר בהכרח אחריות אם נגרם נזק לחפץ, כך שעדיין יש כאן קפיצה. אני אומר הפוך. אני אומר הפוך, כלומר, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהנושא הוא הפוך. כשאנחנו אומרים שומר, אנחנו לא מתכוונים לשומר, מתכוונים לחיוב התשלום. זה מה שמעניין אותי פה. האם בכלל שומר חייב לשמור? נשמע לחור פשוט, אינני כל כך בטוח. אינני כל כך בטוח ששומר חייב לשמור, נגיד שומר חינם. שומר חינם, הוא לא עושה שמירה מיוחדת. אסור לו להיות פושע, הרמב"ם אומר שפושע כמאזיק, ספציפית לפי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שיש הבדל בין שומר שכר לבין שומר חינם. שומר שכר הוא שומר, שומר חינם זה פושע כמאזיק. אפילו בדברים שאין עליהם דין שמירה, יש אליהם דין, דין שומר חינם. לא ניכנס, יש חקירה ידועה, האם הוא מתכוון נגיד ששומר, נגיד על קרקע, אין שמירה בקרקע, בכל זאת שומר חינם חייב. אז אומר שבאמת אין שמירה בקרקע, רק שאין חיובי תשלום. לדעתי כאן, התשובה להערה שלך היא שמה שמעניין אותנו כאן זה הוא משלם, אני לא משלם. אני לא רוצה לדעת אם הוא חייב לשמור. מה זה חייב לשמור? מצוות עשה לשמור? יכול להיות. יש חובה גם לשמור. אבל עניין אותי דווקא שאלת התשלום. ועל זה אני אומר, זאת הכוונה והספתו ביתך. אתה צריך לאסוף אותו, אתה אחראי שהוא לא ילך לאיבוד, והכוונה היא שלכן תצטרך לשלם. אז אתה אומר שזה לא פשט הפסוק. יש לך הערה נכונה. התורה אומרת שאני צריך לטפל בו, אני צריך לאסוף אותו, לדאוג לו. אז מבחינת הפשט המילולית, אולי זה לא אומר שאני צריך לשלם אם אני לא עושה את זה. אוקיי, אבל כיוון שהתורה במקום אחר, כותב שאם אדם שומר על דבר, הוא צריך לשלם. אז כאן, והסבתו זה לשמור, וכתוב במשפטים שמי ששומר על דבר צריך לשלם. עכשיו שאלתנו, מה? שומר חינם או שומר שכר, כלומר אם הוא שלם רק על פשיעה, או לשלם גם בגניבה ועבידה. מתי, כיוון דביודו לשום ויודו לשום וחי בשמירתה, ללא תלות בשבת הבידה, הבידה רק חיבה להכניסה לרשותו. אתה טעית או המחשב טעה בסדר המילים? כיוון דביודו לשומרה, וביודו לשומרה, חיה בשמירתה, ללא תלות בהשבת הבידה. זה אחד משתי אפשרויות, אם הבאתי אותה נכון, לא תהי, זה אחד משתי אפשרויות שאני מזכיר. האם יש קשר בין המצווה המיוחדת של השבת הבידה לשומר הבידה, או ששומר הבידה זה דין יותר כללי. כל מה שאפשר לעזור לחבר, צריכים לעזור לו. שמירה זה מחייב מצד זה. זה חלק מה שאני שואל. כבד ביודו לשום וביודו לשום אחריה בשמירתה, זה ההגדרה הכללית יותר. אבל גם זה אני טוען, אם זה נכון, זה נלמד מפה. זה נלמד ממה שנקרא שומר הבידה. אז אני מסכים איתך מנח. לא יודע, אני לא מסכים איתך. אני אומר שמבחינת הפשט אולי אתה צודק. אפשר להגיד בספטור בתוך ביתך, תשמור. איך יודעים ששומר, אם הוא לא שומר, צריך לשלם? זה אולי שאלה טובה על כל שומר, אבל בכל מקרה זה לא שונה מכל שומר. ברגע שהתורה חיבתו לשמור, המילה לאסוף, אני אומר זה פירוש לשמור, אז אם הוא חייב לשמור, אז הוא גם יצטרך לשלם, כמו ששומר צריך לשלם. איזה משהו הוא משלם? אז זה תלוי אם אני רואה אותו כשומר חינם או שומר שכר, התורה בשלב הזה, לפי התירוץ הראשון ברבי יוסף ברב, אז זה לא שהתורה הפכה אותו לשומר שכר. התורה הפכה אותו לשומר. לכן הוא, או שומר חינם או שומר שכר. עכשיו, התורה חיבה אותו לשמור. כן, אני חושב שזה מספיק שפסוק אומר לו לאסוף. כלומר, לשמור. ואז הפסוק במשפטים אומר, שאם אתה שומר, שומר חינם, אז אתה חייב הפשיעה. אם אתה שומר שכר, אז אתה חייב גם בגניבה ובעבידה. טוב, עכשיו השאלה שלנו, אם זה חינם או שכר. הדין הזה, הגמרה הזאת, היא גמרה באמת פשוטה, אבל קשה מאוד. רבי יוסף אמר, כיוון שהוא לא צריך לתת ריפטה לעניה, אז לכן הוא שומר שכר. זה נשמע כמו בדיחה. א', זה רווח. אנשים מעוניינים להיות פטורים מלתת מצוות לצדקה? אני לא מעוניין. אני לא רשע. אני מצטער. אם באמת אני לא יכול לתת לעני, אז חבל מאוד. אני מעדיף לתת כסף לעניים ולא להיות שומר אבידות. מה זה? זה שכר? זה תשלום על העבודה שאני עושה? ואת, כפי שאכן נראה, אולי זה תנת רבה, זה בין הזדמנות כזאת, אולי זה יקרה, אולי אני ארוויח. בשביל זה שיש שומר שכר, בגלל שאם יבוא אני, אני לא צריך לתת לו כסף, כמה טוב לי, כמה שמח, זה נראה מוסד מוזר ביותר. עכשיו יוסף כאן אומר, אז זה בעצם עלינו את השאלה, למה שכר הופך שומר שכר להיות שומר שכר? תגידו לי, זו שאלה שטותית. ברור ששכר הופך שומר שכר להיות שומר שכר. טוב, למה שכר הופך אדם להיות חיה בגניבה ובעבידה? אז יכול להיות שהנחנו עד עכשיו, יכול להיות שזה מה שלמדנו בכיתה ה' כשלמדנו אלו מציאות, שאם אני משלם לך, אז אתה צריך לעשות יותר. או אם אני משלם לך, אולי אתה מסכים לעשות יותר. אבל סתם. אז זה קשה מאוד ליישם אותו פה. בגלל, הבן אדם, רוב השומרי הבידה לא יודעים שהם פטורים מלתת ריפטה לעניה. הם אפילו לא יודעים את זה. הם בטח לא הסכימו בגלל זה, או אני אשמור יותר טוב. תגיד, זה לא שאני הסכמתי, אלא שזה מגיע. תשלם לי כסף, תשלם לי 100 שקל. נותנים לי סיכוי לא לתת לו. בשביל זה מחייבים אותי לשמור יותר. האם זה באמת נכון או לא? זה קשה לקבל את זה. מה רבי יוסף רוצה פה? טוב, כל השאלות האלו יכולות להיות הסיבה שהרב חולק. רב אומר, ברור, אני לא חולק על העובדה שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אז לכן זו עובדה שלא צריכים לתת, אבל זאת לא שכר ששומע שכר. לכאורה זה מה שתוספות, אני לא יודע בדיוק מה תוספות, אבל מעין זה מה שתוספות מתכוון להגיד. תוספות כותב, ואומרי זה בהקשר איך פוסקים, ואומרי דהיין הרי הכלל, דה גם רבא מודה לרב יוסף, דה עוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא דה סביר לי דה לא נעשה שום מסחר בכך. הוא מסכים שהוא פטור מלתת כסף לעני, אבל הדבר הזה, שאתה לא צריך לתת כסף לעני, זה לא הופך אותך להיות שומר שכר. רק שכר אמיתי. זה לא שכר אמיתי. למה לא? אז אמרתי, א', כי זה לא רצוי. וב', זה לא שכיח. לשון שגמר בנדרים, מיד נראה. אולי זה בכלל לא יבוא לידי ביטוי. וב', גם אם זה יבוא, זה מעט מאוד. אז כל הסיבות האלו זה מספיק להגיד שזה לא נחשב לשכר לתורת שכר. אם התפקיד של שכר זה להגיד שאני מסכים להיות שומר שכר, אז כאן זה לא שייך. אולי זו טענה של רבא, אבל מה הייתה הסברה של רבי יוסף? עכשיו, יש עוד נקודה, שאולי זה הפשט ברבא, אבל זה כבר לא קושיה על רבי יוסף. השכר כאן לא מגיע מהביילים. אם אני סוחר אותך להיות שומר שכר, אני משלם של השכר. אז אתה עובד בשבילי, כיוון ששילמתי לך יותר, אתה צריך לתת לי יותר. כאן הוא נהנה. האמת שהגמרא לא קורא לזה שכר, קורא לזה הנאה. הוא נהנה, אבל הוא לא נהנה ממני, אז הוא לא חייב לי יותר. אם הסברה של שומע שכה הזה, אם אני משלם לך, אז אתה משתבד לי יותר, quid pro quo, זו תמורת זו, אז כאן אתה שומר, והקדוש ברוך הוא משלם לך שכר, העולם משלם לך שכר. למה זה מחייב אותך לעשות עבודה יותר טובה בשבילי? אולי זאת טענת רבה. זה, אם זאת טענת רבא, אז התשובה של רבי יוסף היא שכן. לא, זה לא משנה, זה לא בגלל שאני מודה לך. אז זה שתת לי שכר, לכן נותן לך שמירה יותר טובה. פשוט, אם משלמים למישהו להיות שומר, הוא צריך להיות יותר רציני. אז לא משנה מי משלם לו. אולי רבא, אולי זאת מחלוקת בין רבא ורבי יוסף, וזה בהחלט, זה בהחלט יכול להיות, אבל אז אין לי כל כך קושיה. טענות הראשונות, הן נראית לי יותר רציניות. איך אנחנו תופסים את זה בכלל, פרוטת רבי יוסף יהווה שכר לצורך הפיכת הבן אדם להיות שומר שכר. מנחם, אפשר להציע גם אפשרות אחרת. הסטנדרט הבסיסי הוא חיוב בגניבה ועבידה. כשאדם שומע בחינם, זו התנדבות שגורמת להורדת הסטנדרט. לכן, מספיקה טובת הנאה מזערית על מנת להוריד ממרכיב התנדבות. כעת נגיד גם את איגדי אמרי. 100%. אני התכוונתי לעשות את זה לפי הסדר, אבל נתחיל מהסוף. האיקה דיאמרי אומר, כיוון שהוא שומר בר כוחו, לכן הוא שומר שכר. הדבר תמרו ביותר, מה הקשר? זה לא שכר, אז למה בר כוחו מחליף שכר? זה די משמע, אני חושב שזה הפשט הראשון שעולה לנו בראש, באיקה דיאמרי, שכיוון שהוא לא שומר ברצונו, אלא שומר בר כוחו, אז לכן, זה לא תלוי בו. אם זה לא תלוי בו, שומר שכר. כלומר, שומר שכר זה שומר אמיתי. הרמה, זה מעניין, כי זה אומר, זה משליך על כל במציע, על כל הדין של שומר. שומר סתם, הוא שומר שכר. למה שומר חינם, הוא פטור מדמה ועבידה? אדם שהתנדב לעשות משהו בלי שום סיבה, רק בגלל שהוא חביב, רק בגלל שהוא צדיק, רוצה לעזור לאנשים, אז הוא מקבל הקלה. יש שתי אפשרויות איך להסביר את זה. או שזה ענן סעדי, מן הסתם, אדם שמתנדב, הוא לא רוצה להסתבך. אז כל מה שהוא אמר, אני לא אהיה פושע. יש הבדל, ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר, הוא רק הבדל יחסי. לא שכאן חייבים קצת יותר, כאן חייבים קצת פחות. זה הבדל הרבה יותר בסיסי. שומר חינם מבטיח לא להיות רע. שומר שכר צריך להיות יותר טוב מזה. אז אדם שהתנדב להיות שומר, אין ספרה להגיד שהוא רק עשה את זה בתנאי שהוא יכול להיות גם פושע. אז מה הוא התנדב, כן? התנדבתי להיות בסדר. אז זה מה שאני חייב. אבל לעשות אותי שאני, בגלל זה אני צריך להיות לשמור ברמה האובייקטיבית של השמירה, מן הסתם אני לא מסכים לזה. או, נגיד שזה לא דין של דעת, אלא דין של התורה נתנה לו צ'ופר. כיוון שהוא צדיק, אז התורה הורידה לו. אבל שומר שאיננו שומר בגלל שום הסכם, ולא בגלל שום התנדבות, הוא נולד להיות שומר איכשהו. נפל עליו להיות שומר, אז רמה אובייקטיבית של שמירה זה שומר שכר. זה הפשט הפשוט בתירוץ השני. עכשיו, האם זה הפשט בתירוץ הראשון? יש עדיין בעיה. כלומר, בתירוץ הראשון אני רוצה לדעת האם הוא שומר בהתנדבות או תמורת שכר. הוא לא שומר תמורת שכר. השכר כאן הוא לא רציני. הוא בטח לא הסיבה שהוא שומר. אז אם אתה רוצה להסתמך בעיקר על התירוץ השני, אז בסדר, אתה בסדר. אבל אם זה שני תירוצים, אז זה לא כל כך מסביר את התירוץ הראשון. צריך לחור הפשט הפשוט בתירוץ הראשון הוא שיש לו שכר. בשאלה שלנו זה שאין זה שכר. זה באמת לא שכר, זה לא שכר אמיתי. אז אתה אומר, הוא לא שומע בהתנדבות. כן, אומר, אתה לא צריך עם שכר כדי לקבל שכר. העיקר הוא שהוא לא התנדב. לא. אז זה תירוץ השני, אז זה לא בגלל שהוא מקבל פחותא דרבי יוסף. תגיד בגלל שהוא לא התנדב, זה מה שכתוב, אתה רוצה השני, הוא לא התנדב, התורה חייבה אותו. גם אם הוא לא יקבל שום פחותא דרבי יוסף, נניח שהעוסק במצווה איננו פטור מהמצווה, גם כי תגיד שהוא לא התנדב. אז זה בדיוק מה שתירוץ השני אומר, מי שלא מתנדב צריך להיות שומר שכר. תירוץ הראשון אומר שמי שמתנדב אבל מקבל שכר, שומר שכר. מי שמקבל שכר פחותא דרבי יוסף, שומר שכר. והשאלה שלנו זה שזה לא באמת, זה לא באמת שכר שהיה צריך באיזושהי ספרה שאני כרגע מכיר, היה צריך להקפיץ אותו לרמה של שומר שכר. אז בואו נסכם מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו יודעים כרגע. התירוץ השני, לשבדי בר כוחי, לכאורה מה שמנחם אומר זה הפשט, אבל ההשלכות קצת מפחידות. אם זה נכון, אז השלכות של הדבר הזה אומר שהמילה שמירה פירושו שומר שכר. שומר חינם הוא חריג. הוא קיבל או הקלה, או מה שמשמע מהריטב"א שנדמה לי שהיה במראה מקומות, אם אני זוכר נכון, הוא מן הסתם לא מסכים להיות שומר שכר, כי הוא צדיק כזה, אז למה הוא לא רוצה להתחייב יותר מדי. אבל עצם מושג של שמירה זה להיות שומר שכר. בשיעור הראשון שלנו בפרק, אם אני זוכר נכון, הזכרתי את המושג של שמירה, מי ששומר כדנת ריינשי, שנשמע כאילו רמת השמירה אובייקטיבית, ושם הגמרא קוראת לזה שמירה פחותה, זה רמה של שומר חינם. שומר שכר זה סיבה, השכר זה מחייב יותר. טוב, אז אולי התירוץ השני חולק על כך. אני אומר, יש לזה השלכות לגבי דיני שמירה בכלל. אבל כאן זה פשט טוב. אני חוזר לתירוץ הראשון. למה פחותא דרבי יוסף יחשב לשכר? שמואל אומר, הוא לא יותר מבעל הבית שעבד, למה שיחויב על מה שבעל הבית עצמו לא עמד בו? אני לא מבין את השאלה. מה זה, שאלה מוסרית? אם אדם עבד לו משהו, אתה אומר, איך שומר שכר, איך השומר הבידה יכול להיות חייב על הבידה, הביילים עצמם לא שמרו מספיק טוב כדי שזה לא ילך לאיבוד. תראה, זה סברה בעניינת, אבל איפה אתה רוצה להגיד את זה בתוך הגמרא? זה לא התירוץ הראשון, זה לא כתוב, זה לא קשור לפרוטה דרבי יוסף, זה לא קשור לתירוץ השני. אתה אומר, נשמע כמו מוסר, אני לא אוהב את הסברה הזאת, זה טענה של גן. אתה אומר, שומר הבידה בא ואומר, אני אשלם לך? אתה בעצמך לא שומרת טוב, למה אני צריך לשמוע יותר טוב? זה לא פייר, קודם כל, מי אומר שהוא לא שומר טוב? אולי זה אבוד ממנו לא מדין הבידה, אלא אבוד ממנו בסיבה אחרת. יכול להיות שזה עבד סתם, יכול להיות שזה עבד באונס. שומר הבידה זה בכל מקרה, אני הולך ברחוב, אני מוצא פרה. אני שאלתי איך הפרה הגיעה לפה? אולי נפל הגדר ברוח שאינה מצויה. עכשיו, יש כאן פרה, אני צריך לשמור עליו. אני צריך להחזיר אותו לביילם. וחוץ מזה, הספרה נראית לי קצת, טוב, אני רוצה להביע דעה. נראה לי קצת ילדותית, מה? אולי, בכל מקרה, איפה בגמרא תכניס אותו? זה לא ספרת הגמרא. זה לא ספרת. אנחנו רוצים לדעת למה פרוטו דרבי יוסף. רווח של אי נתינת צדקה הופך אדם להיות שומר שכר. כדי לענות על השאלה הזאת, אז אני רוצה קודם כל להסתכל בגמרא מנדרים שתוספות מצטט. הגמרא יש לה עוד נפקמינה של פרוטו דרבי יוסף. זה יעזור לנו אולי להבין את האופי של פרוטו דרבי יוסף. משנה בנדרים אומר שמודר הנע יכול להחזיר לו עבי דתו. והגמרא תוהה שמה למדגין עמוד ב' מי מודר ממי? הביילים עשו להם לנות מהמחזיר, או שהמחזיר עשו לו לדות בין הביילים. במשנה כתוב שמותר להחזיר עבידה. פליגי בא רב עמי ורב אסי. אחד אמר לא שונו אלא בשנכזי מחזיר אסורים על בעל העבידה. וכי מהדה להמידם דנפשי כמה הדלי. אומר, אסור לביילים להנות מן המחזיר, אז אם המחזיר מחזיר עבידה, אני לא נהנה ממך. כי לא נתת לי שום דבר, נתת לי דבר שהוא שלי. היי, עזרת לי? כנראה שזה לא מפריע לי. אבל, זה לא מעניין אותנו למשפט הבא, אבל נכסי בעל עבידה אסורים על מחזיר, אם אסור למחזיר להנות מהבעלים, אז אסור לו להחזיר עבידה. למה? איך הוא נהנה? דקמהן אלי פרוטו דרבי יוסף. אסור להחזיר עבידה כי אתה נהנה מהחפץ, החפץ שייך לבעלים, החפץ הוא אסור לך בענה, כשתחזיר אותו, אתה נהנה ממנו. איך אתה נהנה ממנו? כי פרוטו דרבי יוסף, באותו רגע אתה מרוויח פרוטה שלא נתת לעני. וחד אמר, אפילו נכסי בעל עבידה אסור למחזיר זה מעדלי, ומשפוט רבי יוסף לא שכיח. כאן מופיע הביטוי הזה, שמותר להחזיר עבידה ואתה לא נהנה, כי פרוטו דרבי יוסף לא שכיח. אז יש שרצו לשמש בשורה הזאת, כדי להסביר את רב אצלנו. כלומר, זה אותו מחלוקת. רבי יוסף אומר, יש פרוטו דרבי יוסף? רב אומר לא, אז גם כאן, תירוץ ראשון בגמרא, רבי עמי, אומר שאסור להחזיר עבידה למודר הנאה, כי אתה נהנה מפרוטו דרבי יוסף, ואחד אומר לא, זה לא נחשב להנאה. למה? לא, אותה סיבה, כאן כתוב הסיבה. פרוטו דרבי יוסף לא שכיח, אז אפשר להסביר את הלא שכיח בערך מה שאמרנו לפני כן. כלומר, אין כאן אני, וזה לא כל כך סביר שיהיה אני, אז מחזיר עבידה, אני לא נהנה בכלום. עכשיו, הנפקמינה יהיה, מה קורה אם הוא כן נהנה? בדיוק כשהבן אדם בא להחזיר עבידה, עמד אני ליד הפתח. אז הוא אמר לעני, אין לי זמן בשבילך עכשיו, אני מחזיר עבידה, לא צריך לתת לך. הוא ממש נהנה? אז מה שזה לא שכיח, לא מעניין אותי. עכשיו זה שכיח, אבל זה לא שכיח שיהיה, אבל היה. האם גם אז אפשר להחזיר עבידה? ואם זה קרה, האם אז יתברר, יגלה אם יתנו מפריע שהוא כן היה שומר שכר? לכל התשובה צריך להיות לא, כי הגמרא לא מחלקת בשום מקרה. יש בתשובת מרח הזרוע שחילקנו, זה עומד לפניכם, הוא כותב דבר, נקודה קצת שונה. מה יהיה אם יש שם אני? וכן נתתי לו כסף. לא ניצלתי את הפרוטו דרבי יוסף. אז זו שאלה הפוכה. אני שאלתי, מה יהיה אם היה שם אני, ונהניתי מהפרוטו דרבי יוסף. מה יגיד אז רבא? הטענה שלא שכיח, לא שייך פה. הוא שאל שאלה הפוכה. היה שם אני, ולא השתמשתי בפטור שלו, עוסק בסוף פטור מצווה, נתתי לו. ואז החזרתי את העבידה. מה כל כך רע? אז מתברר שלא, האם רבי יוסף אז יודע? כי אני לא נהניתי בכלום. אז הוא אומר, זה לא סביר שרבי יוסף יודע במקרה כזה, זה לא כתוב, רבי יוסף הוא כללי. והוא מסביר למה, אני קורא את הלשון של מרח הזרוע. כן, שמתי את זה, זה צריך להופיע לכם על המסך, מי שבמקרה אין לו, כל אחד צריך שיהיה לו. אבל אם אין לך, אז זה נמצא עכשיו, אם אני מבין את התוכנה הזאת נכונה, זה נמצא לכם לפני העיניים. מה שהקשית ומעיד פליג רבי יוסף, נרד אפילו כשבא אני, הוא פרנסו, המחזיר פליגי. פרנסו זה מה שנתן לו צדקה, נתן לו לחם. דרבי יוסף שומר סחר, והעבידה פוטרתו מתרדת עושה המצווה. שבא היה רוצה, לא היה מפרנסו. ומתנה באלמה קיה יבלי. אומר, אני לא צריך לתת לו. אם אני נותן לו, זה ברירה שלי. יש שכר. מה השכר? עכשיו זה שמה ממש פנטסטי. מה השכר? אני פטור מתרדת העושה המצווה. אני אתן לו, אני לא פטור מהפרוטה. אני לא נפטרתי מהפרוטה, נתתי לו פרוטה. לא הבחתי פרוטה, לא הבחתי לכם. מה הבחתי? תרדת המצווה. לא הייתי חייב לתת לו. זה שאני פטור מלהיות חייב לתת לו, אלא רק נותן לו, זה גם שכר. עכשיו זה נראה ממש פנטסטי, זה שכר? זה טוב, זה שכר פסיכולוגי. כמה היית משלם כדי לא להיות תרוד במצוות? טוב, אולי כן, אני יודע, זה מוזר. עכשיו יש בעיה קצת, אולי מי שיכול לעזור לי בקריאת השורה הבאה, אני חושב שיש כאן טעות בגרסה. מתן הבאמה קייב לי, וניחה לי ליטן פרוטה לעני, ליפוטר מעונש המצווה. הוא מתנדב לתת פרוטה לעני, לפי מה שכתוב, כדי שלא יהיה לו עונש המצווה, אבל זה סותר, אין מצווה, הוא פטור מהמצווה, אז אין לו עונש. אני מנחש שחסר כאן שורה, ניחא ליתן פרוטה לעני, זה בלי הנקודה. מתנה בעלמא כיאיב ליה, וניחא ליתן פרוטה לעני, מידתו העיקר. והעיקר זה נחשב לשכר, כי הוא נפטר מהתרדה של עונש המצווה. כי הוא לא חייב. כיוון שהוא לא חייב בעקבות העוסק במצווה, אז מה זה שווה להיות פטור מלהיות חייב, אם אתה בכל מקרה תעשה אותו? אתה פטור מהעונש. אתה פטור מתרדת העונש. אם אני לא אתן לו ואני חייב, אוי גבלת. ואם אני לא נותן לו ואני לא חייב, זה בסדר. אני אתן לו בכל מקרה. אבל אני רוצה להיות פטור מהתרדה, מהפחד, שם אני לא אתן לו, ואז אני אענש. כך אני חושב צריכים לקרוא את זה, ואז חסים כמה מילים. אז הוא נפטר מעונש המצווה, מי שנותן לה, אני הפרוטה. ולרבה פרוטה דרב יוסף לא שכיחה, ולקה דאגת עונש בשביל שעה אחת שהוא שותך. אז לפי מה שכתוב פה, הפשט הוא ככה. אני חושב שהוא גם פתר את הבעיה. אם אני הבנתי נכון, אני מציע משהו בהבנתו דבריו, תגידו לי אם זה מתקבל. הוא אומר ככה, האמת, בוא ניקח את המקרה הזה, הוא נותן פרוטה לעני. אז הוא לא הביח את הפרוטה. מזה עכשיו אנחנו נסיק שזה לא הפרוטה שזה השכר. זה לא הפרוטה שזה השכר. כי כאן הוא נתן את הפרוטה, זה בטח לא הפרוטה. גם אם הוא לא נותן לו, זה לא הפרוטה שזה השכר. הרווח של הפרוטה זה לא השכר. מה השכר שלו? שהוא פטור משך חודש מתרדה, מפחד פסיכולוגי. אדם יש לו עבידה בתוך ביתו, והוא מפחד, מה יקרה אם יבוא אני? אני צריך להחליט, אתן לו לא אתן לו, אולי אני לא אתן לו, ואז אני אענש. עכשיו אומרים לו, מה? אין בעיה. כיוון שאתה עוסק במצווה, אתה יכול להחליט אם לתת לו או לא נותן לו. זה סתם, תיתן לו, אולי לא תיתן לו, אבל זה בחירה שלך. בן אדם אומר, וואו, איזו מנוחה פסיכולוגי, זה שווה? זה שווה להיות שומר עבידה. זה לא שווה להיות שומר עבידה כדי להרוויח פרוטה פעם ביובל. ממש לא שווה. אבל זה שווה להיות שומר עבידה, אם בכך, אתה יכול לישון בלילה. והזרוע אומר שיהודים טובים לא ישנים בלילה, כי הם מפחדים, יש עניים בחוץ. והם לא מפחדים, צריך לתת להם כסף. אף אחד לא ייתן יותר מה שהוא יכול לתת. אני שמח לתת לו כסף. אבל אני מפחד שם אני לא אתן לו, ואז אני אענש בעולם הבא. זה פחד אמיתי. ועכשיו אני פטור מהדבר הזה. טוב, אני לא אומר, זה משכנע אותי שזה אמת. ורבא אומר, לא צריך לשלחן יותר מדי, ורבא אומר, פוטר וזה לא שכיח, ולקה דאגה. הוא אומר, איזה משוגן דואג על הדבר הזה? הלא בכל מקרה, זה נדיר שיבוא אני מתי שאתה מטפל ב, מטפל בעבדה. ולכן, איזה פחד יש לך? אם יבוא אני מתי שיש לך זמן, תיתן לו. אם יבוא אני מתי שאתה מדבר, בשביל זה אתה לא ישן בלילה. כלומר, אני חושב שהבנתי נכון בעוז הרוע, הוא רוצה שיהיה כאן שכר יותר גדול, הוא טוען שבמציאות יש כאן שכר גדול מאוד, כי כל החודש אדם הזה לא ישן, אבל עכשיו הוא כן ישן. רבי יוסף אומר, ורב אומר לו שישן, שישן, למה שאנשים לא ישנו בגלל שמפחדים שם יבוא, אני ברגע מסוים זה הכל לא שכיח, ולכן אין כאן שום תרדה, ואין כאן שום דאגה, ולכן אין כאן שום, אין כאן שום רווח. אם זה הפשט, אז יפה למי שאומרו. זה נשמע לי קצת מבריק מדי, אבל זה מנסה לענות על, על השאלה. עכשיו, אבל למדנו דבר אחד, שאני חושב, אם אני, איך שאני מסביר את העוזרו, זה היה המטרה שלו. לא ייתכן באמת שהפחותה זה השכה. הוא הוכיח את זה מזה ש... זה נחשב לשכה גם אם הוא נתן את הפרוטה, אז ברור שלא הפרוטה זה השכה. ומזה הוא השיג שגם אם הוא לא נותן את הפרוטה, לא הפרוטה זה השכה. הוא מחפש משהו יותר גדול. אז אני רוצה להשתמש בנקודה הראשונה שלו. באמת לא ייתכן שהפרוטה זה השכה. כי גם אם הוא ייתן את זה, הוא יהיה שומע שכה. אבל לא ללכת למסקנה שלו שהשכר זה הדאגה, אלא להגיד משהו אחר. משהו אחר שאני רוצה להגיד, נמצא או מתפסס על מה שכתוב ברן בנדרים. קודם כל, נקרא את התוספות לגבי הגמרא בנדרים. כותב התוספות, ומתחיל באי הנאה, הנושא של התוספות הוא נושא אחר. התוספות אומר, נקודה מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, ודווקא, שורה הראשונה של התוספות, ודווקא בשעה זה מתעסק בה. אדם ששומר עבדה אינו בכלל פטור מלתת צדקה. הוא רק פטור ברגעים שהוא מתעסק בה, כגון שוטח לצורקה, או משום עסק שצריך לה לעבדה. יש דין, ששומר עבידה צריך לטפל בעבידה. נניח שוטחה, יש לי בגד, אז הבגד צריכים לעברר אותו מזמן לזמן. הבגד הזה נמצא אצלי המון זמן עד שהגיע הבעל. אז פעם בחודש צריכים להוציא אותו מהארון הסגור, איפה שמת אותו, שזה מקום מאוד מאוד שמור מגנבים וכן הלאה, ונותן לו קצת אוויר, אחרת זה יתאבש, כן? זה ייתן כאן איזה נזק. מצאתי כלב, אז פעם ביום אני צריך ללכת איתו, צריכים לטייל איתו, אחרת הוא ישתגע. כל הדברים האלו הם מחייבים את השומר עבידה, הוא צריך לטפל בעבידה. כך כתוב באין המציאות, זה גמרא בבבא מציעא. אז מתי שאתה מטפל בה, אתה פטור ממצווה אחרת. אבל בשביל שעבידה בביתו לא ייפטר מלטב ריבתא לעניא, כיוון שיכול לקיים שתיהם. אומר התוספות, הסיבה, זה אני לא רוצה היום לדבר על הנושא הזה יותר מדי, זה סוגיה מעניינת במסכת סוכה. למה עוסק במצווה פטור מן המצווה? אומר התוספות, עוסק במצווה פטור מן המצווה, כשלקה לקיים שניהם, כשהוא לא יכול לקיים את שניהם. אני צריכים להוסיף, כי הביטוי הזה נשמע כמו ביטוי מוכר במסכת יבמות. עשי דוחי לא תעשי, כשאי אפשר לקיים שניהם. זה לא אותו ביטוי פה. אבל לכאורה זה ברור שאדם, מתי שאני עוסק בלשטוח את הבגד, אם אני אתן צדקה לעני, אני צריך להפסיק. אז מה? תפסיק ותחזור. הדין בעשי דוחה לא תעשה זה שאם אתה יכול להשיג את המטרה של גם העשה וגם הלא תעשה, אז אין שום פטור, רק אם יש סתירה ביניהם. אבל כאן, לכאורה, אין אף פעם סתירה. תן כסף לעני, ותוכל לטפל בבגד בעוד דקה. מה מדובר במקרה שאם אני לא מטפל בבגד עכשיו, זה ילך לאיבוד? זה לא מקרה שתוספות מזכיר. תוספות סובר באמת שאם אני אצטרך להפסיק לטפל ולתת צדקה, אני לא צריך. כלומר, התוספות לא אומר שהסיבה היחידה של העוסק מצא פטור מצווה זה בגלל ש מי חזה תסמוך ההני, סמוך ההני. למה נקיים מצווה זאת? נקיים מצווה זאת. כאן אתה יכול לקיים את שניהם, אבל אתה לא צריך להפסיק לקיים מצווה כדי לעשות מצווה אחרת. אבל אם אתה יכול לקיים את שניהם באותו זמן, אומר התוספות, זה לא שייך בכלל. זה לא, עסק במצווה פטור מלהפסיק. הוא לא פטור מלעשות, הוא פטור מלהפסיק. וכאן, אם הוא יצטרך להפסיק, אז זה כן. בכל מקרה, זה, אני אומר, זה כנוגדת צדדית, תוספות אמר את זה מיד, שעוסק במצווה זה רק ככה. עכשיו, זה מאוד ממעט בערך הכספי של פרוטו דרב יוסף. ותוספות בדיוק. הוא מביא ראיה מהגמרה בנדרים. ועוד בפרק, אין בן עמודר, עמוד פרוטו דרב יוסף לא שכיח. הדעה בנדרים שאומר שמותר להחזר אבידה ואתה לא חשוב לנהנה מהמודר, זה בגלל שפרוטו דרב יוסף לא שכיח. אומר התוספות, למה לא שכיח? אני שומר אבידה לכמה שנים, כמה חודשים. אני דופק על הדלת שלי לפחות פעם ביום. אז זה כן שכיח. אומר התוספות, כי לא, מדובר, אתה רק פטור אם אני דפק מתי שהיית טרוד. זה לא שכיח. אז עכשיו זה הוריה לשיטתו. דפק מנמודר אמר, דפרוטו יוסף לא שכיח. ויפתת לי כל זמן שעבידה בביתו, שכיחו, שכיחו. אוקיי? זאת הראיה שתוספות הביא. עכשיו תוספות עובר לשאלה איך פוסקים. ערך ולוחת גדות פסקו כמו רב יוסף. למה? בגלל אותו גמרא בנדרים. משום דאמרינם בעין בן עמודה דקול ימי איתלי פרוטו דרב יוסף. ואפילו מן דשורי למודו להחזר וידע לא שורי משום דפרוטו יוסף לא שכיח. אז כאן זה בדיוק נוגע לשאלתנו. הרך אמר שפוסקים ששומר אבידע שומר סוחר. למה? כי הגמרא בנדרים אמר לא שפרוטו יוסף לא קיים, אלא שהוא לא שכיח. יש לי הווה מינה, אני צריך את הגמרא בנדרים, הייתי יכול להבין שרבא חולק כי הוא חושב ש אין כאן, זה לא נכון, לא מרוויחים את הפרוטה. אז זה הוכח, אם גם נדענו שלא נכון. המחלוקת היא אם זה שכיח או לא שכיח, או אם מתייחסים לזה ששכיח או לא שכיח. אז מה חושב הרך? הרך חושב שגם מי שחושב שמותר להחזיר אבידה למודר הנאה, בכל זאת אתה שומר שכר. עכשיו, בוא נבין את הסברה. הוא אומר, אתה מקבל שכר, אבל אתה לא אסור לקבל את אותו שכר, כי זה לא שכיח. לא הבנתי איך הרך לומד. אם אתה מקבל שכר, אז למה זה מותר? הוא אומר, אתה מקבל מספיק שכר להפוך אותך לשומר שכר, כי זה עובדה. יש פרוטה דרב יוסף. אבל מותר להחזיר את הוידה, כי פרוטו דרב יוסף לא שכיח. למה מותר לקבל הנאה לא, הנאה לא שכיח? שהוא לא שכיח. אסור לקבל הנאה, נקודה. למה מותר לקבל הנאה לא שכיח? לכאורה חייבים להגיד שהפשט ברך הוא ש, כיוון שזה לא שכיח, אז אתה יכול להחזיר הוידה, ולא תקבל שום הנאה. כי אסור לקבל הנאה ממודר הנאה. אז כנראה, אם זה מותר, זה בגלל שלא תקבל שום הנאה. כי זה לא שכיח, ולא צריכים לחשוב שזה יקרה. אז למה, למה הוא שומר שכר? הוא לא שומר שכר בגלל שהוא קיבל את הפרוטה. הוא שומר שכר מעצם העובדה שהוא אולי יקבל את הפרוטה. לדוגמה, שיטת המערך הזרוע. לא, אני חוזר מזה. לא, לא, לא טוב, לא טוב, לא, לא, לא מערך הזרוע. לכאורה הרך סובר שלא צריכים לקבל שכר כדי להיות שומר שכר. מספיק שאני שומר וקיימת אפשרות שאני ארוויח מזה. אפשרות הזאת היא לא שכיח. אם בסופו של דבר לא קיבלתי שום הנאה, אז אי אפשר להגיד שעברתי על איסור להנות ממודר הנאה, כי לא נהניתי. אבל כל הזמן אני נקרא שומר שכר, כי השמירה שלי זכתה אותי באפשרות. אני לא אומר שאני מבין את מה שעכשיו אמרתי, להפך, אני רוצה להבין את זה עכשיו. לכאורה רואים מזה ששומר שכר זה לא אדם שמשלמים לו על השמירה, אלא אדם שמספיק שאני שומר ויש רווח אפשרי. אני אגיד את זה בצורה שקרוב למה שאני רוצה להגיד. אני, יש לי אינטרס. יש לי אינטרס. יכול להיות שדבר הזה יהיה לטובתי. עכשיו, בדיני איסורי הנאה, אם אני, אני הולך לבקר אצלך בבית, בתקווה שאם אני אהיה שם, תיתן לי כוס תה. אז אם אני בא ולא קיבלתי כוס תה, לא נהניתי ממך. אם אני אסור ליהנות ממך, אתה מודע הנאה ממני, אני מודע שיחה הנאה ממך, אסור ליהנות ממך, אז אני מבקר בבית ואתה לא נותן לי שום דבר, שום תה, אז לא עברתי. אבל לגבי, בכל זאת, אני, היה לי סברה, היה לי אינטרס לבקר אצלך בבית. לכאור, זה מה שערך אומר. אם יכול להיות שאני ארוויח, זה משנה את אופי השמירה. אבל זה לא הופך אותי להיות נהנה ממך, ולכן מותר לי להתעסק בזה, להיות שומר עבידה בשכר, שומר עבידה שכר, שומר שכר עבידה שלך, כי בסופו של דבר לא נהניתי, כי זה לא שייך, ואנחנו לא חוששים שהוא ינה. מה שעשיתי עכשיו זה שדחיתי את השאלה. אז למדתי מדברי הרך ששומר שכר הוא לא שומר בגלל שהוא קיבל שכר משמעותי. ואז שאלתי, קודם יוסף זה לא שכר משמעותי. שומר שכר הוא אדם ששומר ויש לו אינטרס בשמירה. ושומר חינם זה שומר שאין לו שום אינטרס בשמירה. עכשיו תגידו, אז מה הפשט? אולי מישהו אמר את זה, אני רואה שיש כאן הערות. אם זה שאלה אני לא אענה, אבל אם זה תשובה לשאלה הזאת אני אקרא. טוב, מנחם, אני אחזור לשאלה שלך אחר כך. מתי, שואל שאלה, אני רוצה את התשובה. לא. טוב, אז אני אקרא את כל ההערות שלכם אחר כך, אני אסביר, אבל מה הפשט כאן? אל תשאלו שאלות, תגיד לי תשובה. הרך סבור ששומר שכר הוא שומר הוא לא לגמרי אלטרואיסטי, יש לו עניין, יש לו אינטרס בשמירה שלו. לא שהאינטרס הזאת מחייב אותו לשמור יותר טוב, כי זה דברים, זה בטח לא כלכלי. זה כלום, זה אפילו לא שכיח. אבל זה לא, אמר לפי רב, זה לא שכיח, הוא פוסק כמו, גם אם זה לא שכיח, אומר הרך, אנחנו פוסקים שזה לא שכיח, אבל אתה מסכים שזה קיים, ולכן הוא שומר שכר. אז זה בטח לא שיקול רציונלי שאני אשמור יותר טוב. אבל זו עובדה שיש כאן רווח אפשרי, זה הופך אותו להיות שומר שכר. אני חושב שדבר הזה נותן לנו סברה חדשה בהבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר. אני אקרא עוד נתון בכיוון הזה. הרן בנדרים כותב, פחות את רבי יוסף לא שכיח. הרך דיבר על איך פוסקים. הוא רק מסביר את המילים האלו. פחות את רבי יוסף לא שכיח, שיבוא אני לשאל ממנו באותו שעה, דנימה לא מהדר, משום דמתני, מידי. דחי אגב, נקמד לא שכיח, לבי בכלל איסו הנוע. מיו? כיוון דאפשר דעתי ומתני מינה, שומר סחר הוא עלי וחי בגניבה ובידה. זה כמו הרך, הרך, פשוט הוכיח שזה נכון, הרן מסביר למה הסוגיות לא תלויות זו בזו. הוא לא עובר על איסור הנאה, כיוון שזה לא סביר שהנאה הזאת תיגרם. לא משום דמתני מידי, דכי היי גם נקמד לא שכיח, לא בי בכלל איסור הנאה. ומי או כיוון, הוא ממש מפורש, הוא עומד מה שאני אמרתי ברך בצורה מפורשת, כיוון דאפשר דעתי ומתני מינה, שומר סחר הוא עלי, וחי בגניבה ובידה. ועכשיו אני רוצה לדעת מה הפשט, מה הספרה, שאדם שאולי יהנה משמירתו, הוא צריך להיות חייב בגניבה ואבידה. הוא חייב יותר מאשר אדם שלא ינה בזה, מזה כלום. אני חושב שהספרה היא ככה. קודם כל, חקירת האחרונים. שומר חינם חייב בפשיעה. שואל חייב אפילו באונסן. שומר שכר הוא באמצע. חייב כאין גניבה ואבידה ולא באונסן אחרים. השאלה הפורמליסטית קצת. שומר שכר הוא שואל לייט או שומר חינם כבד? כלומר, שומר שכר, הגניבה ואבידה זה אונס. בלשון הגמרא זה נקרא אונס כי זה לא נקרא פשיעה. אז זה, הוא לא פשע. זה אונס. הוא חייב באונסן, אבל לא כל אונסן. הוא חייב באונסן דרגה א', לא באונסן דרגה ב'. זו אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, שאומרת, לא, שומר שכר צריך לשמור יותר טוב, ואם הוא לא שמר יותר טוב, אז יחסית לחיוב השמירה שלו, הוא פושע. הוא פושע כשזה נגנב. שומר חינם לא פושע כשזה נגנב, כי הוא לא צריך לשמור. בלים אחרות, שומר שכר צריך לשמור יותר משומר חינם, ולכן הוא חייב בגניבה ואבידה? או לא, לא צריך לשמור יותר. בהתחלת השיעור, מנחם שאל אותי על זה שיש מצוות שמירה. מצוות שמירה של שומר שכר זה לא יותר משומר חינם. בסך הכל, אני אומר אולי, הוא לא התנדב לשמור יותר, הוא לא קיבל את זה, אני אשמור טוב. הוא אומר, אני אשמור, אבל אני רוצה כסף. אז האם אני אומר שלא? כיוון שהוא מקבל כסף, אז הוא בעצם חייב לשמוע יותר, הוא התנדב לשמוע יותר, הוא חייב לשמוע יותר. ואז הוא חייב בגניבה ובידה, כי הוא לא עשה, הוא פשע. הצד הראשון אומר ששומר שכר לא התחייב בדעתו לשמוע יותר, ואין גם שום סברה שהוא חייב לשמוע יותר. הוא צריך לשמוע. ומה זה שמירה? כדנת ריינשי. והוא שמר. הוא לא פשע, אז הוא שמע. למה הוא חייב בגניבה ואבידה? כי התורה חייבתו גם על אונסן. הוא לא חייב באונסן גמורים. כיוון שיש לו קצת שכר, אז הוא חייב באונסן. יש לזכור מה הסיבה שאומרת הגמרא למה שואל חייב באונסן. הוא בטח לא התחייב לשלם על אונסן. הוא לא רוצה, הוא בטח לא התחייב לזה. שואל חייב על אונסן בעל כורחו. למה הוא חייב על אונסן? משום ש... כל הנאה שלו. אז אולי שומר שכר זה באמצע. מי קצת הנאה שלו? אם מי שמקבל הנאה, את כל הנאה, אז הוא צריך להיות חייב על אונסן. מי שקבל קצת הנאה, חייב על קצת אונסן. שזה שומר, שזה גניבה ואבידה. זה חקירה מעניינת שאני לא רוצה להכריע בה. אבל אני רוצה להשתמש בצד הראשון. רב אלחנן... ראיתי שהוא ממש משוכנע שהצד הראשון הוא נכון. שומר שכר חייב באונסן. רק יש לו כולה, יש לו הקלה, לא כל האונסן. אם זה נכון, אני יכול להסביר את הרן וכנראה גם את הרח. אבל זאת יש ספרה אחרת לחלוטין, למה אנשים חייבים על אונסן? למה שואל חייב על אונסן עם כל הנאה שלו? אז מה? אז עוד פעם זה מוסר, כיוון שהוא מקבל כך הרבה, אז שייתן גם משהו. אפשר להסביר את זה ככה. חיוב פשיעה, זה בגלל שאתה לא בסדר. חיוב אונסן, אתה היה כן איתה בסדר. אונסן זה מה שנקרא היום ביטוח. היה אונס גמור, אני אפצע אותך. למה? זה חברת ביטוח. למה ששואל צריך לתת תעודת ביטוח? אז אפשר להסביר את זה, אמר, קודם כל זה גזעת הכתוב, אבל היגיון שגזעת הכתוב הוא כך. כיוון שכל הנאה שלו, אז יש לו אינטרס, במובן המשפטי של האינטרס. יש לו אינטרס בחפץ. למעשה, יש לו אינטרס היחיד בחפץ, כרגע. הביילים, זה לא אצלם. הם לא נהנים מהחפץ. אתה נהנה מהחפץ. אתה בצורה מעשית, אתה כמו הביילים. לא שיש לך קניין. אבל אתה, כל הדברים הטובים, כל הנאה של החפץ, כל הנאה, זה לשון הגמרא, כל הנאה זה שלך. אז יש לך אינטרס בקיום החפץ. לכן התורה חיווה, זה גזרת הכתוב, אבל התורה חיווה אותך לתת לו תעודת ביטוח. כי אתה, זה שקול. אם יש לך את כל היתרונות של בעלות, אז צריך לשאול גם החסרונות של בעלות. מי שיש לו חפץ, אז כשזה עבד, זה עבד לו. אז גם בשואל, לא שזה באמת שייך לו, זה לא שייך לו, הוא שומר. אבל כיוון שיש לו את כל הרווחים של בעלות, זה אומר שיש לו את הצד החיובי של בעלות, אז ראוי שיהיה לו גם הצד השלילי של בעלות, הוא צריך לתת תעודת ביטוח לביינים. אם אני אגיד ששומר שכר זה אותו דבר, אבל רק בכולה, כיוון שיש לו, יש לו מי קצת אנו, הוא מקבל כסף, הוא מקבל שכר. אז כיוון שגם הוא מרוויח מהחפץ. חפצים שייכים לבן אדם כדי שהם ינועו ממנו. כאן החפץ שייך למישהו אחר, אבל אני נהנה ממנו. אני מקבל שכר, מה אני עושה? אני מקבל שכר שהחפץ יהיה כאן. עכשיו אני רוצה להסביר משהו לפני שאנחנו ממשיכים. על מה מקבלים שכר? על מה שומר שכר מקבל שכר? זה לא שכר פעולה. זה לא השכר כדי לפצות אותו על זה שהוא היה צריך לשטוח ולנקות ולבדוק. לא. כי גם שומר חינם יכול לקבל שכר על פעולות שהוא עושה. הגמרא בבבא מציעא באילו מציאות אומר שאם שומר חינם היה צריך לעבוד קשה, אז הוא מקבל שכר כפועל בטל, הוא מקבל שכר, הוא לא צריך להפסיד. הוא יגיד, אני צריך להקדיש שעתיים, לנקות, להבריש, להברר, אז הוא מקבל איזה שכר. מגיע לו, איזה שכר? אז יש איזה חשבון שם, כפועל בטל, לא הרבה, אבל הוא מקבל. והוא שומר חינם. אז מה זה שומר שכר? זה לא על הפעולות, אלא על עצם, מה? שמירה זה לא עבודה. מה אני עושה בשביל? אני לוקח את זה בית ונועל את זה בבית. זה אצלי כמו כל החפצים אצלי. אני הסכמתי שזה יהיה אצלי עם כל החפצים. אני לא עושה שום פעולה נוספת. אם לא צריכים להברר אותו ולא צריכים להבריש אותו, אז לא עשיתי כלום. אמרתי, שמתי אותו ליד הכסף שלי בתוך אותו כספת. למה זה כל הכסף ששומר שכר מקבל? זה תמורת תעודת הביטוח שהוא נותן. תמורת הגניבה והאבדה. אז זאת הסברה. כיוון שיש לו, שכר, אז ראוי שיהיה כאן תעודת ביטוח. אם יש לו את ההנאה של הבעלים, אז שיהיה גם ההפסד של הבעלים. כיוון שלא כל השכר הוא שלו, לא כל ההנאה שלו, אז גם לא כל האונצינים שלו. אז הוא חייב באונצין במקצת. אם התיאוריה הזאת נכונה לגבי שומר שכר, אז אפשר להסביר גם פחות את רבי יוסף באותה צורה. כיוון שאתה לא מביך מזה כסף, אבל יש לך אינטרס. החפץ הזה נותן לך משהו, לא נותן לך שום רווח, לא נותן לך שכר, באמת, לא נותן לך פרוטה אפילו. אני לא בטוח כמה אדם ישלם בשביל הדבר הזה, אבל בסופו של דבר יכול להיות שאתה תרוויח. זה שיכול להיות שאתה תרוויח, זה גם סימן של, או זה גם דומה לבעלות. בעיקרון, מי מרוויח מזה שדבר קיים? הביילים. אני לא מרוויח מזה שיש לך אוטו. כאן, אני מרוויח מזה שהאוטו הזה קיים. מה אני מרוויח? או מה, רווח זה מילה אולי מוגזמת. מה? יש לי אינטרס. כי אם החפץ הזה קיים, יכול להיות שאני לא אצטרך לתת פרוטה לעני. עכשיו, אני רוצה לענות על כל השאלות ששאלנו. אני אישית לא מעוניין בזה. אני אוהב לתת צדקה לעניים. מה, אני רשע? למה שאני ארוויח? אני לא מעוניין. חוץ מזה, זה גם לא שכיח, אומר הר"ן. זה, מן הסתם זה לא יקרה. זה לא משנה. כי בכל זאת, היחס שלי לחפץ הוא יחס של, אני אוהב את החפץ. החפץ הזה יכול להיות שהוא משמש אותי. שימוש אני לא מעוניין בו. אבל זה שזה יכול להיות שמשמש אותי, זה כבר לא חפץ זר שהסכמתי לשמור. זה כבר חפץ שיש לי אינטרס לשמור עליו. אם אני אשמור עליו טוב, אולי אני ארוויח כסף. זה לא שיקול לי בראש. לא, אני לא שומע שכר בגלל שהסכמתי לא שומע שכר. עצם העובדה שהחפץ הוא אצלי כמו שחפצים נמצאים אצל ביילים, אז ראוי, גזירת הכתוב ש... אני אתן תעודת ביטוח לפחות חלקית. זה מה שאני רוצה להגיד, בעיקר על פי הר"ן וגם הר"ך. עכשיו אני צריך לציין שתוספות חולק על הר"ך, והוא אומר ההפך מהר"ן. אומר רי, דאינו ראיה, אני חוזר לתוספות שלנו. זה שהגמרא כתוב שבחוץ ליוסף לא שכיח אבל קיים, זה לא ראיה, זה אין הראיה כלל, וגם רבא מודה לרב יוסף, תעשה מצווה פטור מצווה, גם אני חושב, גם רבא חושב, ולא הוא שרבא שאומר שזה שומר חינם, גם הוא סובר שיש כאן אפשרות, אבל מה, תסביר לי, זה לא נעשה שום הסך ובכך, זה משפט שקראתי לפניכם. אז תוספות דואג להגיד שגם אם יש אפשרות שנרוויח את הכסף, אבל זה לא הופך אותך להיות שומר שכר. הר"ן הסביר את הצד ההפוך. גם אם אפשרות שנרוויח הכסף הוא באמת אפסי, הוא לא שכיח, עד כדי כך שזה לא נחשב לזה שהאדם הזה נהנה בכלום, לגבי איסור מודר הנאה, אבל בכל זאת, יכול להיות שהוא שומר שכר. כלומר, הר"ן הסביר למה רבי יוסף יכול להסכים שזה מודר הנאה מותר, תוספות מסביר למה רבא יכול להסכים שמודר הנאה אסור. אלו הם סברות הפוכות. התוספות מסביר, יכול להיות ש... כן, אני לא אתן צדקה לעני. אבל זה לא שכר ששומע שכר, אומר רבא. כנראה שרבא סובר שהשכר שהופך אותך להיות שומע שכר, זה שכר משמעותי. אולי בגלל שהסברה היא שמן הסתם הוא מסכים. או שזה ראוי שאדם ייתן משהו, תמורת זה שהוא מקבל משהו, אז לכן, תוכלת רבי יוסף, זה לא שכר משמעותי, אף אחד לא מעוניין בזה, אז הוא לא צריך לשלם על כך בשמירת שומר עבידה, ולא צריך לעבוד יותר קשה, ולא, בטח לא יסכים לעבוד קשה. אבל רבי יוסף סובר כמו הר"ן, כלומר, הר"ן הסביר את רבי יוסף. רבי יוסף אומר שהסיבה שומר שכר ושומר שכר, זה לא בגלל שהוא קיבל כזה דבר, שזה הוא בתמורה, הוא מסכים להיות שומע יותר טוב. אלא, אם החפץ נמצא אצלך כמו שחפץ נמצא אצל ביילים, כלומר, יש לך אינטרס בקיומו, אז זה, אני אוסיף מילה עכשיו, זה ברשותך. והתורה כבר אומרת, זה ברשותך לעניין אונסין. איזה אונסין? לפעמים הרבה, לפעמים פחות. אז אפילו אם לא נהנית בכלל, ואין שום ספרה פסיכולוגית שתיתן לו משהו. אבל החפץ נמצא אצלך כמו שחפצים נמצאים אצל ביילים. זה ברשותך. לא קניין. לא כמו בגנב. מיד נראה, בעזרת השם יהיה לנו זמן, נראה את הרב חיים שאמר שגנב יש לו קניינים, שומר אין לו קניינים. שומר בידה בטח אין לו קניינים. נכון, אין לו קניין. אין לו בעלות אמיתית. זה גזירת הכתוב שאתה גם אצל שומר שכר זה כזאת הכתוב. אם החפץ נמצא, וזה לא חפץ זר, יש לך גם הנאה ממנו. או הכאן אפילו אם אין לך הנאה ממנו, יש לך רק אינטרס, יש לך הנאה פוטנציאלית ממנו, אז אתה צריך להיות חייב גם על אובדן החפץ צריך לעלות לך. אם קיום החפץ זה טוב לך, לא בעיניך, אבל זה טוב לך, אז אובדן החפץ זה רע לך. כיוון שדבר הזה מסובך, אז רק חלק מהאחריות היא עליך, רק חלק מהאונסין עליך, וחלק עליו, תורה שם קו בין גנבה ובידה לבין אונסים גמורים. אני כל כך אוהב את הסברה הזאת, שאני מוכן להגיד את הסברה הנכונה. זה למד יצא מהר"ן, לאחור ואחר זרוע חיפש משהו אחר, הוא חיפש שיהיה כאן הרבה הרבה רווח, כי הרווח הוא הדאגה, לא רווח הכסף, שזה לא בשביל צדיקים, אלא ברווח הדאגה זה הפך, זה דווקא בשביל צדיקים, אבל לא כמו רך הזרוע, אלא כמו הר"ן הזה, אין רווח בכלל. יש רק אפשרות רחוקה של רווח, פוטנציה של רווח. זה כבר שומר שכר. אז ברור שזה לא שיקור פסיכולוגי, ברור שזה לא שיקור של זו תמורת זו. אז אני אומר, זה משהו מאוד למדני. דבר שאתה יכול להביח עליו, אז הוא קצת שלך, לא באמת שלך, הוא קצת ברשותך. ובשביל זה, אז הוא גם ברשותך לעניין ההפסדים, קצת. מה זה קצת הפסדים? קדימה ובידה, ולא. אם זה היה לגמרי רווחית בשבילך, כל הנאה שלך, או זה היה לגמרי ברשותך, ואז היית לגמרי המפסיד. כיוון שזה חלקי, אז זה חלקי. טוב, עכשיו אני קורא את כל שאלות שנשאלו, כל אלו שנשאלו לפני זמן מה, ואני מקווה שלא נאבד את הקשר. פה, לא אני צריך לחזור. רגע. שאל מנחם באיזשהו שלב, למה הנאה זו לא בעייתית לעניין נדרים? אני חושב שהתשובה של הר"ן הוא שהיא לא קרה. אתה רוצה לדעת מה יהיה בנדרים? אני חושב שזה פשוט. אם אני הולך להחזיר אבידה, ובאותו זמן מגיע אני, אז אני לא אחזיר באותו רגע, באמת, שהוא לא יחזיר. כי אם הוא יחזיר, הוא מרוויח. אבל בלכתחילה זה לא שכיח, ולכן אין לי בעיה להגיד לך, תשמור ותחזיר. אם אתה רואה אני ביוק ליד הפתח של הבית שלו, אז תחכה קצת. אבל אתה חייב להחזיר, וכשאתה מחזיר, ולא היה שם אני באותו זמן, זה לא שכיח, אז אין שום בעיה, כי לא נהנית בכלל. ואנחנו לא חוששים שזה יקרה, כי זה לא שכיח. לכן אני אומר לך, תשמור, תשמור, תשמור. איי, אולי בסוף אתה תביח? לא, לא. מן הסתם זה לא יקרה. ואם זה קורה, אז תמצא פתאום. כן? זה מותר במודר הנאה, כי זה לא יקרה. לא יהיה הנאה אמיתית. שואל מרתי, במה נפשך? אם אפשרות קבלת השכר נחשבת הנאה לעניין של שכר, אז אני חושב בהנאה לעניין מודר. אני חושב שעניתי. כששארת זה היה לפני הרבה זמן, עניתי. זה לא צריכים הנאה כדי להיות שומע שכר. בניגוד ללשון הגמרא אצלנו, שכתוב אצלנו שיש הנאה, אני מודה. בהי הנד לא באי מפתה לעניה וישומע שכר. אין הנאה בפועל. הר"ן אומר את זה במפורש. אין הנאה בפועל. מספיק ש... כיוון דאפשר דעתי ומתני מיני, שומע שכר. כיוון שאפשר שתהיה הנאה, אפילו שזה לא קרה, אתה בשומע שכר. אז זה לא הנאה שופך דבר שומע שכר, אלא רק אפשרות. וזה אני קורא לזה, זה לא הנאה, אלא אינטרס. זה שהחפץ נמצא אצלי, זה טוב. זה בסופו של דבר זה לא נותן לי כלום. אבל אני לא גם, לא מעוניין אפילו בזה. אבל זה טוב. כי זה עושה משהו טוב בשבילי. שאני לא רוצה אותו. כי מי מעוניין להיות פטור בצדקה? אבל זה עושה משהו טוב בשבילי, זה כבר לא כל הנאה שלו. זה קצת הנאה שלי. מה זה קצת הנאה שלי? לא הנאה. לא ששקל פרוטה, זה נקרא פרוטה רבי יוסף. זה לא שווה פרוטה. לא שכיח, זה לא שווה פרוטה. אבל זה אינטרס. אחרי, זה בדיוק מה שרציתי להסביר. אין כאן הנאה אמיתית, אבל יש דבר שדומה ליחס של בעלים לדבר. אולי אני אביח, אז לכן אולי אני אפסיד. אז אולי אני אפסיד. אם זה ילך לאיבוד, אני אפסיד. אם יבוא אני אביח. לכן, גם אם לא יבוא אני, אבל, כיוון שאם יבוא אני אביח, אז אם זה ילך לאיבוד, אני צריך להפסיד. חני, אם זה קשור לעניין של רוב שבדיני ממנות, האם זה קשור? לא, 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 לא. אין הולכים מכון הרוב, ולכן מתחשבים מנה, למרות שהייתה מביאות, ועוד שבעיני איזו מנה, לא, 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 לא. זה הולך שאני הסברתי את זה, וזה לא סביר. מנחם, לכאורה זה קצת בעייתי לראות את פרוטה דרב יוסף כמבטאת בעלות, הרי זה פריבילגיה של השומר בלבד, שלבעלים עצמם אין. אתה צודק 100%, אז מה? הוא לא בעלים לעניין, פרוטה דרב יוסף. הוא בעלים בצורה כללית. הרווח הזה, אתה צודק, הרווח הזה ספציפי, הביילים לא יכולים להשיג אותו, כי הביילים לא עושים מצווה בזה שהם מחזיקים חפץ. עצם העובדה שיש לי אינטרס כלשהו, אז אני לא אדם ששומר על החפץ שלך. אני אוהב את החפץ. יש לי קשר לחפץ. הקשר הספציפי הזה לא קיים אצל ביילים, אז מה? העיקר הוא שיש קשר. אז יש דבר חיובי ביני לבין החפץ, ראוי שאני אפסיד אם החפץ ילך ליבוד. זה מה שאני אומר. זה לא צריך את אותו דבר. הוא לא ביילים לעניין פרוטה דרבי יוסף. הוא לא ביילים בכלל. אי אפשר להיות ביילים לעניין פרוטה דרבי יוסף. הוא לא ביילים בכלל, אבל הוא מעין ביילים בגלל שיש משהו חיובי כאן. זה לא ספרה. בסדר, זאת הספרה. אומר שמור, המצווה להבלהנת ניתנו בשמירת הבידה עם מצווה, אזי מודר ענה יכול לקבל הבידה בחזרה. מצוות לב לנת ניתנו בשמירת הוידה עם מצווה, אז העימוד הרנה יכול לקבל הוידה בחזרה. הגמרא אומרת שזה פשוט, שמודר הנאה יכול לקבל חפץ בחזרה. כן, זה היה פשוט בגמרא. המחלוקת בגמרא היה אם המודר הנאה יכול להחזיר. לקבל, מה זה פשוט? כי דלוק מדלי משום שם דמחי מהדלי מידם דנפשי כמהדלי, לתת לך את שלך, אני לא נותן לך שום מנה. תגיד, אני עושה לך עבודה, אז מצוות לאו לאינו דינו. אני לא יודע, אבל הגמרא אומרת את זה, זה נכון. מה שאתה אמרת זה מופש בגמרא, בנדרים. אמרתי, אם מציאות החפץ אצלו נחשבת כשכר שמחייב ביטוח, אם כן יש משמעות ממונית להנאה זו, מדוע אין זו נחשב הנאה, לעניין מודר הנאה. אז זה לא דבר שמשלמים עליו. אתה צודק. אם בשוק אנשים משלמים 5 שקלים כדי להיות פטורים ממצוות צדקה, אז אם אני מספק לך פטור כזה, אני פשוט נותן לך 5 שקלים. זה נכון. כנראה שאין באמת שוק כזה, אנשים לא עושים את זה, בין השאר בגלל שאיזה יהודי מחפש פטור מצדקה. זה פשוט לא נורמלי. ולכן, וחוץ מזה, זה לא שכיח. כמה עניים דופקים על הדלת. אז לכן, זה לא דבר שקיים בפועל. לכן, לא קיבלתי הנאה. נגיד, זה בדיוק הבדל בין זה לבין מערך עוז הרוח. מערך עוז הרוח אומר, שאם אני פותר אותך מהצורך לתת כסף לצדקה, קיבלת משהו מאוד משמעותי, קיבלת כדור ווליום, קיבלת הרגעה. וזה בטח שווה הרבה כסף. כי חודש אתה לא ישן. אז הוא באמת חשב, כמו שחשבנו בהתחלה, שגדול שווה שכר, צריכים לקבל שכר. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לתרץ. הפטור מלתת, במיות עוד לא שכיח, מתי במיות עוד לא שכיח? הפטור מלתת צדקה לעני, כל שכן אם זה לא שכיח, זה לא דבר שאדם מוכן לשלם על זה. אדם נורמלי. בטח לא בשוק. אז לכן לא קיבלת בפועל כלום. לא קיבלת שכר גם. לא קיבלת שכר. אתה כיש אומר שכר. התפקיד של השכר זה לא להיות שכר. התפקיד של השכר זה להיות שיש לי אינטרס בשמירה. יש לאדם אינטרס בשמירה, לא אינטרס בראש שלו. אובייקטיבית. יש לאדם אינטרס בשמירה, כי זה פותר אותו. אולי, אם הוא ירצה להיפטר, זה פותר אותו. הוא לא רוצה להיפטר, אבל אם הוא ירצה להיפטר, זה יפתור אותו. זה כבר מספיק כדי להגיד שהוא לא שומר חינם. שומר חינם זה בן אדם שהחפץ לא מעניין אותו בכלל. לא פסיכולוגית ולא אובייקטיבית. אין לו שום עניין בקיום החפץ, חוץ מזה שהוא יבטיח. הוא לא צריך לתת פריסת ביטוח. ושמואל אומר, יש ספרה שמעבידה בזמן, מה? שמעבידה בזמן שמוציא, יש לו הנאה, אם זה חפץ יקר, זה מפאר את הבית שלו, זה שכרו, כי קונים חפצים לפאר את הבית. אין החינמי? אין החינמי? יש כמה סוגים של שומר שכר, אבל זה יותר פשוט ממקרה שלנו. כלומר, אתה אומר ששם זה ממש שווה לו, זה ממש שכר. בבנת הגמרא, הוא יוכל לקבל הלוואות מאנשים אחרים, כי הם יחשבו שהוא עשיר. אז זה ממש שווה לו כסף בסוף. כן? כאן זה ממש לא שווה כסף, ובכל זאת, קוראים לזה שכר. לכן אנחנו צריכים להתאמץ מאוד כדי להסביר איך יכול להיות שכר בלי מדעם, בלי משהו, בלי הנאה כלשהי. לא עובר על איסור הנאה. יש לשים לב, מה הייתה הסברה הפוכה? הסברה של התוספות. התוספות אומר, אפילו אם הוא שומר חינם, יכול להיות שאסור לו לקבל הנאה. תוספות דיבר, למרות שיש כאן הנאה, זה לא הנאה שהופך אותו לשומר שכר. זו הייתה הסברה הפוכה. תוספות רוצה לפסוק, פוסק, כמו רבא, הוא שומר חינם, ועדיין, זה רק, אבל עדיין זה יכול להיות שזה יהיה איסור הנאה. הסיבה שמותר לו בהנאה זה בגלל שלא שכיח. אם זה היה שכיח, אז גם כן, אז היה אסור בהנאה, אבל עדיין הוא שומר חינם. למה? כי למרות שיש הנאה, לא נעשה שומר שכר בכך. זה לא הנאה שזה נחשב לשכר. אז אני יכול להסביר את זה בכיוון שאנחנו הסברנו, ששומר שכר צריך לקבל משהו, תמורה כזאת, שגורם לו לרצות להיות שומר שכר. יש ענן סעדי שהוא הסכים משהו מהסוג הזה, או שהתורה חושבת שזה ראוי. שכר כזה ראוי שגם תיתן משהו שזה תמורה. וכאן זה לא שכר שמעניין אנשים. יש אחרונים שכתבו, אני פשוט לא זוכר, ביתי את זה היום, אני עדיין, ואני מתבלבל מי אמר את זה. אולי זה בר שמח, או שזה ברב חיים, אני פשוט לא זוכר. יש אחרונים שאומרים שזה שכר שלא שווה פרוטה. איסור הנאה, אין שיעור שלא שווה פרוטה. להיות שומר שכר, אולי צריכים לקבל, כמו כל דבר, צריכים לקבל ממון. אז אני לא בטוח שזה ממש ככה. בואו נבדוק. אם הוא שומר, אם הוא שומר בידה משך שנה, ויש כבר חמישה, שישה עניים, ויש, אז אולי זה שווה אפילו פרוטה. הכוונה היא שזה לא הנאה מסחרית. כן? זה לא הנאה מסחרית. אנשים לא משלמים על זה. אבל זה כן הנאה. ולכן זה איסור הנאה, אבל לא שומר שכר. אבל זה בהנחה שנגיד רבא סובר, כמו שמערך עוזרו הסוברים, שכדי להיות שומר שכר צריכים לקבל שכר, צריכים לקבל משהו בעל ערך ממוני, שבתמורתו אנשים עובדים יותר קשה. זו הסברה פשוטה בשומר שכר. אנחנו רוצים להסביר את הסברה הפוכה. למה רבי יוסף חושב שהוא כן שומר שכר, למרות שבאמת לא קיבל כלום, ולמרות שמותר בהנה, אז הוא בטח לא קיבל כלום. לפי מה אני אמר בן אדם שומע שהוא קיבל הנה, אני רוצה לנתק את הסוגיה. אז אמרנו ש, אז בטח, אז אני אומר את הסברה החדשה הזאת, שזה לא שכר שמעניין אותי, ובגלל זה אני עובד יותר קשה. זה לא שכר. גם התפקיד של שכר אמיתי זה לא להיות שכר. זה רק הסברה שאני אמרתי, ספרת אינטרסים. אולי זאת המחלוקת של רבי יוסף. רבי יוסף אומר ששומר שכר זה מי שמקבל שכר עבודה, אז הוא עובד יותר קשה. רבי יוסף אומר ששומר שכר זה מי שיש לו אינטרס. והם מסכימים שפרוט רבי יוסף זה לא משהו. זה לא שכר. שתמורה יש לעבוד יותר קשה ולשמוע יותר טוב. אבל זה כן אינטרס שהופך אותך ל... רבי יוסף אומר, לא, הספרה היא בגלל שזה בעלות. ורבי חולק על כל הספרה הזאת. הוא סובר שלא, צריכים לקבל תמורה שבגלל אתה תשמעו יותר. אולי זה החקירה המקורית שאמרתי, לפי רבא, עכשיו שחשבתי על זה, לפי רבא שומר שכר זה אדם ששומר יותר טוב. למה הוא שומר יותר טוב? כי הוא קיבל שכר לשמוע יותר טוב. פרוט רבי יוסף זה לא שכר, שבגלל זה אדם ישמע יותר טוב. רבי יוסף שובר ששומר שכר זה לא אדם ששומר יותר טוב תמורת שכר, אלא אדם שהוא ביילם לעניין אחריות. לכן הוא לא צריך שכר משמעותי, הוא צריך רק את האינטרס שאני תיארתי. טוב, זמננו תם, אז אני מזכיר בקיצור נמרץ, ומי שלא ראה את זה, שיראה את זה, זה קטע סתם מעניין. צילמתי כאן קטע, זה לא שלחנו את זה באימייל, רק את הלינק. קטע סיפור שרב חיים פגש את האור שמח ברחוב, ורב מוישה סלוויצ'ק היה איתו, ילד קטן. שאל האור שמח, מה אתה חושב? הוא שאל, האם שומר הבידה הוא שומר נזיקין? האור שמח אמר, בטח ששומר נזיקין. למה? בגלל שני השיעורים הקודמים שלנו. מי חיה בנזיקין? מי שהוא במקום הביילם. מה זה בעלות לעניין נזיקין? מי שיכול לשמור. השומר הבידה שומר, לכן הוא כמו ביילם, לכן הוא חיה בנזיקין. פשוט מאוד. רב חיים אמר, לא. רב חיים הוא מעניין. שומר אבידה איננו שומר נזיקין. למה? כי התוספות שקראנו לפני שבועיים כתב שני דברים. תוספות עם התחל פשיטה בתחילת העמוד שלנו. דספרו דגזה נכנס תחת הביילים, כיוון שהוציא מהרשות הביילים, שהיו חייבים לשמרתה. ואין הביילים יכולים לשומרה, לכן הוא צריך לשמור. אז אמר רב חיים, אם אתה גזה לקחת ממני, אם אתה שומר אז נתתי לך. אבל שומר בידה לא קיבל מהביילים. החפץ כבר לא היה בשמירת אף אחד לפני שהוא נכנס. אז לכן, אם הספרה, כיוון שהספרה לפי רב חיים, זה ששומר יש לו דין של בעלות לעניין נזיקין, אז הוא צריך להחליף את הבעלים האמיתיים. אבל שומר בידה לא מחליף את הבעלים האמיתיים. הוא התחיל בגלל שהתורה חיבה אותו, הוא מתחיל באמצע היום. אז הוא רק שומר. הוא לא שומר במקום ביילם. ומישהו הייתה לו בעיה עם הספרה הזאת, ששומר יש לו שם ביילם, כי שומר הוא לא ביילם. גנב הוא ביילם, אבל שומר הוא לא ביילם. אז אמרנו שלא, רב חיים אמר ששומר הוא גם ביילם לעניין נזקין. אז אפשר רב חיים סייג את זה. זה לא שכל מי שיכול לשמור או צריך לשמור הוא ביילם. למרות שאני חושב שדתי, אני לא שמח צודק. אבל רב חיים אמר, זה לא מספיק שאתה יכול לשמור. אתה צריך לשמור במקום הביילם ששומרים. אז שומר שמסכים לשמור, הוא מחליף את הביילים. והוא נכנס תחת הביילים בלשון המשנה. שומר הבידה, הוא לא נכנס תחת הביילים, כי לא היה כאן ביילים. חודש, הבימה מסתובבת ברחוב, הביילים לא שומרים, אז אני לא מחליף אותם בשמירה, אני סתם שומר. שומר, עצם מושג שהשמירה לא שווה לבעלות, רק שומר ששומר במקום שמירת הביילים, הוא יש לו מושג של בעלות. זה היה החידוש של רב חיים נגד האור שמח. בקטע, בשורה האחרונה של הקטע הזה, הייתה שם שאלה אחרת, שלא מעניין אותנו. האם שומר אבידה יש דין של בביילים? שומר שהביילים עובד אצלו, לא חייב בכלום. אם ביילה ואימאו, הוא פטור. זה אתה כתוב. אולי יש היגיון, אולי לא. אז רוצה לדעת אם בשומר אבידה נוהג הפטור הזה. אז האור שמח אמר ש... השמח אמר שלא. למה? כי הדין של בביילים תלוי בהסכם המקורי, לא ניכנס לזה. רב חיים אמר שכן, ורב מוישה אמר, וזה כן נוגע לנו, ששומר אבידה לא שומע, אין לו ביילים. הוא לא עובד בשביל הביילים, הוא עובד בשביל הקדוש ברוך הוא. ראיה, כתוב בגמרא, כיוון דרחמן השבדי. הוא אמר, זה גם לפי הדעה הראשונה בגמרא, זה ככה. פרוטה דב יוסף, מי משלם את הפרוטה? הקדוש ברוך הוא משלם, לא הביילים. אז שומר אבידה לא עובד בשבילך, הוא עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, לכן אין דין שבביילים כי אין ביילים. אני, לגבי דין עצמו, אני לא בטוח שזה נכון. שומר אבידה לא מקבל שכר ולא חייב לעבוד בגלל שהביילים, אבל הוא שומר בשביל הביילים, לדעתי. אז השאלה, מי הוא הביילים לעניין שומר בביילים? אבל מה שכן עניין אותי, זה מה שרמי שבאמת עמד על זה אשר, וזה באמת נכון, או לפי מה שהוא טוען, שומר אבידה הוא שומר, אבל הוא טוען, הוא לא שומר בשבילי. הוא שומר כי הוא צריך לשמור. אני חייב לשמור על תפילין. כי התורה אומרת, יש מצווה, אנחנו לוויים שומרים על המקדש. הם לא עובדים בשביל הכהן הגדול, הם עובדים בשביל הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, שומר אבידה, הוא לא עובד, אין לו קשר לביילים. יש לו, הוא שומר. אם זה ינזק, הוא יצטרך לשלם לביילים. הוא כמו חברת ביטוח. חברת ביטוח אמר, אם זה יקרה, אנחנו נשלם, אבל אנחנו לא עובדים בשבילך. אז אנחנו עובדים בשביל הקדוש ברוך הוא. אז האם זה לא רלוונטי לשאלה למה הוא שומר חינם או שומר שכר, אבל זה בהחלט רלוונטי להגדרה למה שומר אבידה שומר. הוא אומר, שומר אבידה שומר, כי התורה חיבה אותו במצוות שמירה. איפה? אני אמרתי בפסוק. והספתו לתוך ביתך. ולכן הוא טוען מזה, יש נפקא מינה לעניין שמירה בביילים, יכול להיות שיש זה גם נפקא מינה לעניין שומר נזקין. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא בטוח. אבל סתם, תקרו את זה לבד, זה קטע, זה דף שלם, זה גם סיפור חמוד כזה, תמיד החכמים פה נפגשים ברחוב, אז הם לא שואלים לאיזה מפלגה תבחר בבחירות הבאות, הם שואלים, נו, איזה חידוש יש לך, ואז על המקום זורקים סברות למדניות לשני הכיוונים. טוב,